השיעור, הנושא שאנחנו נלמד אותו היום זה בין יום כיפורים לסוכות. אבל לפני שניגע בימים המיוחדים האלה, ימים הספורים אמנם, אבל באמת אפשר לומר ימים מיוחדים, כי אנחנו עוברים מימי הדין, ימים של, אפשר להגיד שיש בה רצינות, ימים נוראים כשמם כן הם, פשוטם כמשמעו, ראש השנה, יום כיפור, לימים של שמחה, והיית אך שמח. איך עוברים את המעבר הזה בצורה נכונה, מקצה לקצה, איך מחברים גם את שתי החוליות האלה, שהם דבר והיפוכו, היית אומר, מצד אחד יראה, מצד אחד אהבה, איך הדברים האלה מתחברים, זה נושא שנעסוק בו. אבל לפני זה הייתי רוצה באופן כללי לדבר על כל נושא של מעגל השנה. בעצם כל מעגל השנה, החגים, מחוברים. הכל זה לא במקרה, נאמר. אם נתחיל מפסח, שזה זמן שעם ישראל נולד, אנחנו נולדנו בפסח כאומה, ועד שמחת תורה, אפשר לומר, זה מעגל, מעגל אחד, שהכל מתקשר להכל נאמר. אז נתחיל מפסח. פסח זה יום ההולדת שלנו. אחרי שמגדלים קצת, 50 יום, הולכים לבית ספר. איפה הבית ספר של עם ישראל? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני קיבלנו את התורה. אחרי שקיבלנו את התורה, וברוך השם, אנחנו הולכים וגדלים ומגיעים לימים נוראים, מתחילים להיות רציניים. זה ראש השנה, יום כיפור. אבל התוצר הסופי, נאמר, אם נסיים את המעגל, הוא חג הסוכות ושמחת תורה עשי. שמחת עולם על ראשה. מי מצב שהתחלתי כזה, שהוא מורכב, הוא לא פשוט, עד למצב של שלמות. ראיתי בספרים, כותב על זה הרמח"ל, בדרך השם, כשהוא מסביר את מעגל השנה, אז הוא אומר שבפסח נולדנו, נגאלנו ונבדלנו. נבדלנו מבין אומות העולם. זה המיוחד בפסח. אבל בסוכות, שזה סגירת המעגל, נאמר, בסוכות, לא רק שנבדלנו מבין אומות העולם, אלא גם עם ישראל נהפך עליון על כל הגויים. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ובסוכות כבר באים אומות העולם להקריב קורבנות, ומי שלא בא להקריב, הוא יודע שהוא רק יהיה לו חסרונות מזה, נדבר על אומות העולם. אנחנו סוגרים מעגל, מי שנולדנו ביציאת מצרים, עד שקיבלנו את המשבצת האמיתית, הנכונה, משפחת העמים, שזה בא לידי ביטוי בסוכות, פרי החג וכל הדברים האלה. אז זה מעגל אחד גדול, אבל בתוך המעגל הזה יש העניין של ימים נוראים, כהכנה לסוכות, שאז אנחנו נמצאים במצב של שמחה. בהלכה הייתי רוצה קודם כל, תפתחו את הדפים בהלכה אחורה, הייתי רוצה לחזור על הלכה שלמדנו אותה הבוקר, אבל כדאי לחזור. כתוב בשולחן ערוך, בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ומה עם הסוכות האלה? אלה ענני הכבוד שיקיפם בהם לבל יקם שרב ושמש. אנחנו בסוכות, אנחנו יושבים מתחת לסוכה, השכח, הסוכה נקראת על שם השכח, השכח, חז"ל קוראים לזה צילה דמהמנותה, הצל של האמונה. עכשיו, במה בא לידי ביטוי הצל של האמונה? הסוכה או השכח במדבר, תודה רבה, תזכה למצוות. הסכך במדבר הגן על עם ישראל, היה מגן עליו גם מפני שרב, מפני החום, אבל גם הגן עליו מפני האויבים, כמו שאנחנו יודעים על אהרון הכהן, שהוא הסתלק, הסתלקו ענני הכבוד שהגנו על, על עם ישראל. והסברתי את זה, ואני רוצה לחזור להסביר, מה הכוונה ענני הכבוד? שדרך אגב, הם קיימים גם היום, רק צריך לפתוח את העיניים, מלא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, ובסוכות, במיוחד שאדם יושב בסוכה, הוא צריך לחשוב על ענני הכבוד, שענני הכבוד בסוכה זה משהו מיוחד במינו. ומה היה מיוחד בענני הכבוד במדבר? שראו ממש את ההשגחה, השגחה הפרטית על עם ישראל. כיצד בא לידי ביטוי ההשגחה? כשעם ישראל היה נע במדבר, ענני הכבוד היו נעים יחד איתו. סיפרתי לתלמידים שלפני שנים רבות, שסיני הייתה בידינו, טסתי במטוס בואינג מרפידים, מה שקראו אז לארץ ישראל. אני לא יודע למה קראו לבסיס המרכזי של צהר בסיני רפידים, הרי חז"ל אומרים, רפידים זה מקום שרפו ידיהם של ישראל. אבל לא חשוב, בטח מי שנתן את השם, הוא לא למד את רש"י במקום. טוב, אבל בכל זאת, כשטסנו במטוס, שמתי לב, במדבר, פתאום אני רואה על מהמטוס צל על המדבר. וחיפשתי מה מקור הצל הזה. אני רואה פתאום ענן בודד בשמיים, והוא הטיל צל על המקום שבו היינו, שבו המטוס עבר. טוב, אחר כך חשבתי בליבי, זה כמו ענני הכבוד, בדיוק, מה היה ענני הכבוד? חז"ל אומרים שהם הגנו על עם ישראל מפני החמה, מפני החום. אבל מה ההבדל בין הענן הזה לענני הכבוד שהיו? ההבדל הוא שענני הכבוד, לכל מקום שהיינו זזים, הענן זז אחרינו. זאת אומרת, כמו שמשייה. אתה הולך עם השמשייה, כאן, הופ, יש לך ענן. פה, יש לך ענן. כל מקום, כל יהודי שהולך, יש ענן מעליו, עושה לו צל. אתם רואים את ההשגחה הפרטית? עם ישראל, לא שהעננים באים בגלל הרוח ועפים עם הרוח, אלא העננים מכוונים את עצמם להגן על עם ישראל. סליחה שאני נתן את המשל הזה. גם היום, דרך אגב. רק צריך לראות את זה. גם היום ההשגחה הפרטית על עם ישראל, ועל כל אחד ואחד מישראל, היא קיימת כל הזמן. רק מה צריך לפתוח את העיניים, עיני הנשמה, ולראות איך באמת, כל אדם, ועם ישראל ככלל, וכל יהודי בפרט, יש עליו השגחה פרטית. זה נקרא ענני הכבוד. ובסוכות במיוחד, שיושבים תחת הצל, הצל האמונה נאמר, מה זה האמונה? לא רק להאמין במציאות של הקדוש ברוך הוא, אלא להאמין בהשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, ביכולת של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתייחס לכל אחד ואחד מעם ישראל וכל עם ישראל בכללותו, יחס מיוחד. רק עכשיו אמרנו, אבינו מלכנו, יצאנו יום כמו אבא שלנו, כמו אבא שמשגיח על הילדים שלו, גם הוא משגיח עלינו כל יום ויום. בחג הסוכות בפרט רואים את ההשגחה, או צריכים לראות את ההשגחה, כדי בצורת אמנם הסכך, אבל הוא מבטא את ההשגחה המיוחדת שיש על עם ישראל בכל מקום, בכל זמן. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לכן הוא משגיח עלינו. ככה זה הפשט ענני הכבוד. אז בהלכה גם כתוב שמיד, יש לנו בסך הכל כמה ימים עד סוכות, אז כותב כאן הרמ"א, הוא מצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כיפור, למצווה הבאה לידו על יחמיצנו. אז זה באמת ככה נוהגים בירושלים בוודאי, כבר יש כאלה שמזדרזים עוד לפני יום כיפור, הסוכה כבר עומדת, אבל כל אחד, מי שיכול, ישים יד, יתחיל לבנות סוכה, בדרך כלל מוצאי יום כיפור מתחילים במשהו, אם אפשר לסיים, מסיימים, אם לא, אז גומרים את הסוכה היום, היום צריך לסיים את הסוכה, ואם לא, אפשר גם להמשיך, ואם איזושהי סיבה היית במילואים או משהו כזה ובאת ופתאום אין לך סוכה, אפשר לבנות סוכה גם בתוך החיים. זה בסדר גמור. אבל לכתחילה צריך להזדרז בהקמת הסוכה. ולא רק זה, אלא כדאי גם ללמוד הלכות סוכה או משניות של סוכה. כן, ואני ממליץ לכם ללמוד את הרמב״ם על הלכות סוכה. הוא מאוד מסודר, מאוד מרוכז, ואתם רואים לפי נושאים. אפשר לעבור בקלות תוך זמן קצר, אפשר לעבור על כל ההלכות, גם של הסוכה וגם של ארבעת המינים, כמו שהרב אנטבי עשה כאן בזמן קצר, עבר את כל ההלכות. כל זה מבחינה הלכתית. אבל אני רוצה ברשותכם להתבונן קצת לעומק יותר בסוגיה הזאת של המעבר בין יום כיפור לסוכות. פיתחו בבקשה את הדף במאמר בין יום כיפור לסוכות, מאמר שכתב הרב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, מופיע בעולת ראייה בימים שלפני סוכות. אני מסתת, קורא את הדברים, הדברים מאוד עמוקים, אבל אפשר באיזה מידה להבין את הדברים האלה, והם נוגעים באמת למציאות שאנחנו חיים ממש בימים אלה. מצד החוכמה העליונה, העולם הזה והעולם הבא כלולים הם ביחד. אני רוצה קצת להתייחס לשני המושגים האלה, העולם הזה והעולם הבא. באופן פשוט, העולם הזה והעולם הבא, חז"ל אומרים בפרקי אבות, העולם הזה משול לפרוסדור, והעולם הבא משול לטרקלין. התקן עצמך בפרוסדור, דיינו בעולם הזה, כדי שתיכנס לטרקלין. זה הפשט בפרקי אבות. כאן הרב אומר, באופן עמוק יותר, אומר, הם כלולים ביחד. העולם הזה והעולם הבא הם כלולים ביחד. ואני רוצה לנסות להבין מה זאת אומרת כלולים ביחד. קודם כל, הפרוסדור והטרקלין מחוברים. זה דבר ידוע. גם בבית, הסלון והפרוסדור מחוברים. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה נוהג להסביר שאור מהטרקלין חודר לפרוסדור. זאת אומרת, אתה יכול לטעום את טעם העולם הבא גם בעולם הזה. כמו שבשבת, מעין עולם הבא בשבת. מה זה העולם הבא? מישהו כאן היה בעולם הבא פעם? ירים את היד. כן? איפה?
בשבת.
בשבת, יפה מאוד. אתמול היינו, יום כיפור, מעין עולם הבא. חוד מהיר, כן. כן. באמת, הרמב״ם, כשהוא מסביר לנו בהלכות תשובה, פרק שמיני, מה זה בעצם העולם הבא שהרבה משתמשים בו, ולצערי הרב, מעט אנשים מתעמקים בו, נאמר ככה. אני זוכר כשהייתי מורה בבית ספר תיכון דתי, כאן בירושלים, והייתי מורה מתחיל, ושמתי לב שהתלמידים בתיכון, הם חיים במוסכמות. זאת אומרת, מדברים עליהם כל מיני מושגים, עולם הזה, עולם הבא, גן עדן, גיהנום, כל מיני מושגים, אבל האמת היא, שהכל מוסכמות והם לא מאמינים בזה. ראיתי ילדים, רק טוב, זה כתוב, כתוב, אבל עד שאתה לא רואה את הדבר, אתה לא מקובל עליך, לפחות אצל ילדים. כן. ואז באמת, אחד השיעורים הראשונים, אמרתי להם, כל השאלות שלא העזתם לשאול, עכשיו תכתבו לי פתקים בעילום שם כמובן, שאלות באמונה, דברים כאלה, תשלחו לי, ואני אשתדל להסביר לכם את המושגים האלה. וככה היה באמת. בין השאר, גם מה זה העולם הבא, ומה זה העולם הזה, וכל הדברים האלה. דרך אגב, זה השיעורים האלה לפני בערך 40 שנה, ועד היום אני פוגש תלמידים ותלמידות, שאומרים לי, אני זוכרים את השיעורים האלה. למה? כשאדם עוסק בחינוך, צריך להתחיל תמיד מהילדים. לא מעצמך, אלא מהילדים. בכל זאת, נחזור לעולם הבא. הרמב״ם, כשהוא מתייחס לעולם הבא, ולהסביר מה זה עולם הבא, הוא מביא את דברי חז"ל, שהעולם הבא זה עולם שכולו ארוך, ועולם שכולו טוב. ככה מסביר הרמב״ם, בהלכות תשובה. צריך להבין מה זאת אומרת עולם שכולו ארוך ועולם שכולו טוב. צריך להסביר את הדבר. עולם שכולו ארוך זה נצח, אין לו הפסק. נצח ישראל לא ישגר, כמו שהקדוש ברוך הוא לנצח, לפני שהיה עולם, אחרי שהיה עולם. ככה יש מדרגה כזו, מציאות כזו, שהיא קיימת כל הזמן, מציאות נצחית, ארוכה. עולם שכולו ארוך מבחינה הזאת שהגורם הזמן הוא מבחינתנו, יש בו התחלה, יש בו סוף, אבל יש מדרגה שמעל המדרגה הזאת. כן, מדרגה אלוקית שהיא נצחית. מה זה עולם שכולו טוב? אם נסתכל על עולם כעולם, אפשר לחלק אותו, את העולם הזה, אנחנו חיים בו לסולם. סולם עם 10 מדרגות, כמו כל דבר שמתחלק ל-10. מי המדרגה הנמוכה ביותר? יונתי בסתר המדרגה, אסתר פנים וכו', ועד המדרגה הגבוהה ביותר. המדרגה הגבוהה ביותר זה עולם שכולו טוב. המדרגה הנמוכה ביותר זה עולם שכולו רע. כן, יצר מחשבות לב האדם רק רע כל היום. שכל אחד מאיתנו נמצא על הסולם. אנחנו יכולים לעלות בסולם, ויכולים מה? גם לרדת בסולם. זה תלוי בהתנהגות שלנו. יש לך מנוף כזה, אתה עושה ככה, פק, 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 עולה. מתי אתה עולה? כשאתה חושב מחשבות טובות, עושה מעשים טובים, מדבר דברים טובים, אתה עולה, 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 עולה. כשאתה חס ושלום חושב מחשבות לא טובות, או דיבורים לא טובים, מעשים לא טובים, ז'יק, אתה יורד. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. בו אומרים בכל אדם ואדם, אנחנו בעליות וירידות. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, ככה אומרים חז"ל. זאת אומרת, אתה יכול להתעלות ולעלות. עכשיו השאלה, איך אנחנו רואים את כל הסולם הזה? מחלקים את העולם הזה באופן כללי לשלושה חלקים. החלק האחד זה החלק הכי טוב, העולם הבא. העולם הבא, הכל טוב. הכל טוב. הכל טוב. באמת, הכל טוב. כי טוב השם לכל, ורחמיו כל דוד רחמנה, אתה דוד, הכל לטובה. לא יודע אם שמעתם פעם את הביטוי הזה, הכל לטובה. נחום יש גמזו כזה, שכל כך סבן, וכל הזמן הוא אומר, גמזו לטובה, גמזו לטובה. הוא באמת, הוא חושב ככה, הוא חי את זה, הוא חי בתודעה הזאת. אם כן, האדם יכול להתעלות ולראות באמת איך הכל לטובה. יש לו הארן מה, ניצוץ של העולם הבא. מה זה הבא? בעברית, באופן פשוט, הבא זה העתיד. העתיד זה הבא. זה עכשיו. העולם העתידי, הצפוי לנו, נאמר ככה, הוא באמת הכל טוב. לא רק לנו, לאנושות כולה. הגיעו ימים של שלום, ימים של כתיתו חרבותם לאיתם, לא ידעו, לא יסרו גואל גואל חרב, כל החזון של נביאי ישראל. אנחנו מאמינים בזה, אמונה ודאית, נאמר, שאנחנו הולכים לקראת גילוי הטוב הזה, לא רק לעם ישראל, לכל האנושות כולה. גם, כן, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לטובה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הכל טוב. אז ראיתי בספרים כתוב, מתי רואים את זה? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. שיש לך ראייה כוללת, אתה רואה דברים מראשית ועד אחרית, אז אתה רואה באמת איך הכל לטובה. אבל שזה לא כך, אתה רואה חלק מהדברים, אתה לא רואה את הטוב. לכן יש ביטוי עממי כזה, שלטיפש לא מרים חצי מלאכה. עכשיו, למה לטיפש לא מרים חצי מלאכה? כי טיפש רואה חצי מלאכה, הוא עצוב או כועס. תארו לעצמכם שאתם נותנים לחיית לתפור לכם חליפה. אז יש שני סוגי אנשים, יש טיפש ויש חכם. מה ההבדל בין טיפש לחכם? טיפש בא אל החיית, רואה, מה, איפה השרבולים? אין ביטנה, אין שום דבר. מה זה כאן? התחיל לצעוק על החיית. מה זה? הכל חסר כאן. שמה שילמתי לך מקדמה, הוא בלגן. למה? כי הוא טיפש. אומר לו החיית, חביבי, תבוא עוד זמן, תבוא עוד חודש, תראה כאן חליפה לתפארת. זה טיפש. החכם בא ואומר, החיית, אני רואה שהחליפה עדיין לא גמורה. מתי לבוא לקבל אותה בשלמותה? תבוא עוד חודש, עוד חודשיים, קבל אותה בשלמותה. סליחה, זה משל. הנמשל זה החיים שלנו. אנחנו נמצאים באמצע באיזשהו מקום. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתקן ולהשתלם, ויש לנו הרבה מה לעשות בחיים. אבל החכם עיניו בראשו. הוא מסתכל קדימה. הוא אומר, בסדר, זה כמו לגדל תינוק. התינוק, מה עושה בסך הכל? אוכל ובוכה ולא נותן לישון וכל הדברים האלה. אבל הורים אוהבים, אומרים רואים נגד עיניהם את התינוק הזה כחתן. כחתן, באמת. יצא ממנו בסוף חתן, מה אתם אומרים? ודאי שיצא ממנו חתן, אם הוא ילמד במכון מאיר כמובן. לא פעם באים אליי הורים עם בעיות, עם הילדים, ילדים כאלה ואחרים. אז אני רואה שהם כל כך הם מיואשים כבר מהילדים, אז אני אומר להם, חבר, טוב, בסדר, ניפגש בחתונה. מה? זה? ניפגש איתו בחתונה? כן, כן, תתפלו. בדרך אגב, אנחנו נפגשים בחתונה. למה? אדם צריך להסתכל קדימה, לא לראות רק את ההווה. אדם שחי בהווה, רק את ההווה, הוא חי בעולם הזה. העולם הזה, בניגוד לעולם הבא, הוא מורכב מטוב ורע. מורכב מטוב ורע. והמורכבות הזאת היא לא פשוטה. כן, בבקשה. לא, 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 תכף אני אסביר לך למה הוא לא חי בדמיונות. לכאורה אתה צודק, הוא חי בהזיות או בדמיונות, אדם שחי, אבל זה לא נכון. כתוב על האדם, כתוב שעל הצדיק כתוב ככה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא ביום הראשון את האור. אז חז"ל שואלים, מה זה האור הזה שנברא ביום הראשון? אומרים, זה האור שהוא מסוף העולם ועד סופו. מאיר את כל העולם. אור זה טוב, וירא אלוקים את האור, כי טוב כתוב. אז בהתחלה הכל היה טוב, מעין עולם הבא כזה. העולם הבא בלי מעין, אמר. הכל היה טוב. האדם הראשון, זה לא מדבר על האדם ההיסטורי רק. מדבר על כל אחד מאיתנו. יש לו בחינה של אדם. הדבר הבראשיתי, הדבר המהותי לאדם זה לראות טוב. לראות בכל דבר טוב. ללמד זכות על כל דבר, לראות אותו. אבל ראה הקדוש ברוך הוא את דור המבול, את דור הפלגה, הלך וגנז את האור הזה, זה נקרא אור הגנוז. גנז אותו למי? לצדיקים לעתיד לבוא. עכשיו, מה זה הצדיקים לעתיד לבוא? אז יש כאלה שחושבים, לעתיד לבוא פעם יהיו צדיקים שיזכו לאור הזה. זה הפשט. אבל הרב קוק זצ"ל, מעמיק במושג הזה צדיקים לעתיד לבוא, ואומר צדיקים לעתיד לבוא זה אנשים שבהווה בעולם הזה רואים את העולם הבא. זה מה שהרב אומר כאן, החיבור בין העולם הזה לעולם הבא. דהיינו אנשים בעלי חזון, הם לא עוצמים את העיניים, הם חיים, איך אומרים, ראשו בשמיים אבל רגליו מוצבות ארצה. הוא חי בעולם הזה, הוא רואה את הקלקולים, הוא רואה את הבעיות, הוא רואה את הדברים האלה, אלא מחבר את העולמות. והוא בעל חזון, ובעל אמונה, הוא יודע שכל מה שבהווה הולך ומתפתח, הולך ומשתלם, ואנחנו חלק מהעתיד, לא רק חלק מהעבר. זה נקרא צדיק, צדיק שמחבר את כל העבר אל כל העתיד המופלא והמובטח לנו ככלל, לאנושות כולה, לעם ישראל ולכל אחד ואחד מאיתנו. כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אנחנו אומרים זה מפורט. כולנו שייכים לעולם הבא. וזה נקרא האדם החכם. האדם החכם, כשהוא מסתכל על העולם הזה, הוא לא כועס. הוא לא מדוכא. הוא לא עצוב. אלא מסתכל קדימה ואומר, יש לי אתגר בחיים לחבר את העולמות. לצקת תוכן, משמעות, לעולם הזה המורכב, ולחבר אותו לאידאה, לאידיאלים, לדברים הטובים, שהם גנוזים בתוכו. כמו בתינוק. לתינוק יש נשמה טובה. למרות שהוא מלכלך, מה אתם אומרים? מי יודע, אתם עוד לא הורים. לא, באמת. יש לו נשמה טובה. כל הורה נורמלי אוהב את הילד שלו, למרות שהוא מפריע לו כל הזמן. נכון? למה? הוא יודע שגנוזק הנשמה טובה, שהיא תתגלה משך הזמן בעזרת השם יותר ויותר. זה מובן. זה החיים שלנו. החיים שלנו צריך לראות, לחבר את העולם הזה ואת העולם הבא. לראות איך שבעצם הטוב האלוקי נמצא גם בעולם המורכב שאנחנו נמצאים בו, ובכל מיני סיבות כאלה ואחרות אנחנו לא רואים. זה שתי המדרגות. יש מדרגה יותר גרועה, לא עלינו, אני אפילו... טוב, אני אגיד לכם מהי. זה נקרא יונתי בסתר המדרגה. יונתי בכל זאת, הסתר. שאדם לא רואה בכלל, בכלל לא רואה טוב. בעולם הזה עוד רואה טוב ורע איכשהו. אבל בעולם השפל, העולם הנמוך, אלמא דפירודה, מה שחז"ל אומרים, עולם הפירודים, שם הוא רק רואה רע. יצר מחשבות לב האדם, רק רע כל היום, רק רע. יש גם רגעים כאלה בחיים, של ייאוש, אדם לא רואה טוב, אני לא מדבר על אחרים, מדבר על עצמנו, אנחנו כולנו על אותו סולם. כן. וכל העניין שלנו כמובן להיחלץ מהרגעים האלה של רק רע כל היום, ולחשוב קדימה, לחשוב אל קצה הסולם, אל העולם שכולו טוב, דיינו אל העולם הבא. לכן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. המילה כל ישראל היא חשובה מאוד. כל ישראל ככלל, וכל אחד בתוך הכלל הזה. אבל מי שיש לו ראייה מקיפה, ראייה כללית, ענני הכבוד, מקיפים את הכל, כן? אז הוא רואה איך שהכל לטובה באמת. עכשיו בוא נחזור למאמר של הרב. הרב אומר, בראייה מצד החוכמה העליונה, העולם הזה והעולם הבא כלולים הם ביחד. וכל המחזק את העולם הבא, מחזק את העולם הזה. וכל המחזק את העולם הזה, מחזק את העולם הבא. כמו בשבת. בשבת מעין עולם הבא. בשבת אוכלים טוב, ישנים, נחים, לומדים, מתפללים, עוסקים ברוחניות מצד אחד, ועוסקים גם בגשמיות מצד שני. כשאתה אוכל את הפולקה בשבת, אתה צריך להגיד, אני כאן עולה למעלה, לעולם הבא. איך אומרים, קראת לשבת, תן ביס לפולקה. קראת לשבת עונג, כתוב, מפורש. תאכל את בהנאה. וכולי. זה דוגמה, כן, רק אני אומר. הכל מחובר. דעת, העולם הזה והעולם הבא הוא מתחבר בהבנה העליונה כמובן. וכל המחזק את, או ירושלים של, לא תיבנה ירושלים שלמעלה, עד שלא תיבנה ירושלים שלמטה. כן? הירושלים שלמעלה, הירושלים של העולם הבא, וירושלים שלמטה, עדיין הירושלים שלנו, כאן, זה מחובר. כשסוללים כביש בירושלים, סוללים כביש ירושלים גם למעלה, בשמיים, צריך לדעת. כשבונים בית בירושלים, בונים גם למעלה. וצריך לכבד את הבית שלמטה, שלהבין שגם למעלה הולכת ונבנית ירושלים. כן. זה דבר מאוד יסודי. לכן צריך לשמוח. בבניין ירושלים, כל המתאבלה על חורבנה של ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, בבניינה כתוב, אבל לשמוח בבניינים שאנחנו רואים בירושלים. שני העולמות האלה מחוברים אחד בשני. ועל פי הערה כזאת, אין מקום לדינים כלל, כי הכל לטובה לכאורה, כי אם חסדים גמורים, מלאים ובוסמים. אמנם, מצד הציור העולמי הרוחני, לא במדרגה היותר גבוהה, שכבר משתכלל על ידי בינה של מעלה, בהנחת הגדרים הראשונים לדרגאות המציאות, קונה העולם הזה והעולם הבא, כל אחד את גדרו. זאת אומרת, יש כאן שתי קומות, שתי מדרגות. המדרגה יותר גבוהה, הכל אחד. המדרגה יותר נמוכה שאנחנו נמצאים בה, לחילוק בין העולם הזה לעולם הבא. יש מדרגות מדרגות. ופשוט, שכיוון שכבר יש קו המחלק, אין העולם הזה תופס מקום כלל, במקום שהעולם הבא מאיר בתוקף המילוי. אם כן, תלוי באישיות שלנו, בהבנה שלנו, בהשגה שלנו. אנחנו חיים בעולם הזה, ואצלנו העולם הבא הוא נראה כחזון, כדבר שהלוואי שנגיע אליו. מעין העולם הבא, לא ממש העולם הבא. למרות שיש מדרגה כזאת של צדיקי יסוד עולם, שהם חיים במדרגה מאוד גבוהה. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת. וזהו יסוד התשובה הבאה מתוך הערת העולם הבא בכל מלוא פערה. על ידי העלייה, עכשיו באים לימים שלנו, יום כיפור וסוכות. על ידי העלייה של יום הכיפורים מתרחקים הרבה מהעולם הזה. כן, ביום יום הכיפורים אנחנו כמלאכים. כל כולנו רוחניות. כל כולנו בדבקות עם ה... במיוחד מי שהתפלל במכון מאיר, גם במניין הספרדי, גם במניין האשכנזי. משהו, משהו. נכון? וואי, וואי, וואי. איזה התעלות, איזה... מצד... גילו ברעדה. מצד אחד גילו וגם רעדה. כן. אז היינו, היינו כאן כאילו בעולם, העולם הבא ביום כיפור. כמלאכים, לא אוכלים, כולנו דבקות. וצריכים שמירה. שפוגשים בענייני העולם הזה מכל מכשול. עכשיו לך תרד מהסולם, מיום כיפור, מבחינת העולם הבא, אל הסוכה. צריך לבנות סוכה, אה? איך בונים סוכה? מישהו בנה כאן סוכה? וואי וואי וואי, קרשים, עניינים, מסמירים, פטישים. פתאום אתה נוחת לעולם הזה. עולם של עשייה. עולם שמורכב. איך עושים את הירידה הזאת בצורה נכונה? זה לא פשוט. כן. ואותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ניתנו לחינוך של חזרה לענייני העולם הזה, בתיאור אגון בקדושה. זה המעלה של הימים האלה. לרדת מהסולם, מהבחינה של העולם הבא, של יום כיפור, יום של כל כולו דבקות ורוחניות, לרדת לעולם של לעשות, עולם של עשייה, אבל מתוך מצווה, לא סתם ככה. אתה רץ מיד להקים את הסוכה, והחשבון נגמר ליום ראשון של סוכות במצוות סוכה ולולב. מצוות סוכה ולולב אתה כבר, אופ, ממש נמצא בתוך העולם הזה, ממש. מה עושים בסוכה? אוכלים, ישנים. אפילו בשינה, כשאדם ישן ואין בו דעת, גם כן הוא עובד את אלוקים. אני לא מדבר על האכילה בסוכה, שמתבססים מענייני העולם הזה ונאחזים בקדושה בסוכה. ועל כן הוא יום ראשון לחשבון עוונות. ועד אותו היום, מה ידע אזיל אזיל, מה שהולך, הולך. ואם הנטייה הקיצונית של יום הכיפורים גורמת את הנטייה, כל די בדקות לצד העולם הזה, באותם ארבעה ימים שבהם עוד לא נתבסס המשקל כראוי, הרי קדושת יום הכיפורים חופה על הכל. דהיינו, יום הכיפורים מקרין למרות שאנחנו גולשים מענייני העולם הזה, אבל הוא מקרין בהדרגה, ויתם ליכולת שלנו לקבל את השפע הזה, את הטוב הזה, מקרין מיום הכיפורים עד לסוכות. באותם 4 ימים שבהם עוד לא נתבסס המשקל כראוי, הרי קדושת יום הכיפורים חופה על הכל. ובוודאי, מי שכבר מרגיש התוכן הפנימי של יום הכיפורים והופעת העולם הבא שבתוכו, כי לא כל אחד מרגיש, אבל מי שזכה לאותה הערה, לאותה דביקות, והתסיסה שבימים שבין יום הכיפורים לסוכות מצד דרישת התפקיד של העולם הזה, לשלוב לשליטתו, חוזרים לשליטת העולם הזה, הוא כבר רחוק מכל חטא ממש, אלא הוא הופך ומחבר את העולם הזה לעולם הבא, אלא שהאיכות, הדקות של המשקל, גם היא בכלל חטא ועבו נחשבה שאינה מדויקה. על כן, מין דין אחרי רק יום ראשון של חג הראשון לחשבון, שעד המשקל שב ליושרו, ואפשרות המדידה השיעורית מתכוננת בין העולם הזה לעולם הבא, לבניין עולם והנהגתו כשיעור הראוי. אם כן, זה העניין של הימים האלה, לחבר את העולמות. לחבר את העולם הבא, את יום כיפור, את הימים הנוראים, ימים של רצינות מאוד, דבקות גדולה מאוד. ואנחנו יורדים לחג הסוכות, והיית אך שמח, שמח בישיבה בסוכה, שמח בעניין של הלולב, שמח בכל הדבר. ראיתי עכשיו, לפני שבאתי לכאן, הסתכלתי קצת ברמח"ל, שהוא מאוד מעמיק ברעיונות, ונוגע קצת לימים האלה. מה לעניין של 4 המינים? מה מסתתר מאחורי הנושא של 4 המינים? סליחה, ברצינות, אני רוצה להקריא לכם מה שכותב הרמח"ל, וזה נוגע לימים האלה דווקא. הימים האלה מבחינה היסטורית, אני מקווה, מבחינת המציאות הכלל ישראלי. אומר הרמח"ל ככה, לגבי סוכות, לגבי 4 המינים, הוא אומר ככה, אור השם ברוך הוא מאיר על ראשם של ישראל ומאתירם בחג הסוכות, באופן שתהיה אימתם נופלת על כל אויביהם. אימה. כל אומות העולם, מגיע חג הסוכות, מתחילים לרעוד. איך, כיצד? בוא נראה. על ידי נטילת הלולב ומינם. אנחנו נוטלים את הלולב ביד כולה. קודם כל, הלולב ומיניו, 4 המינים, מסמלים אחדות. מתי נופלת אימה על אומות העולם, על אויבינו? כשאנחנו מה? מאוחדים. ואחד בארץ. כשאנחנו ביחד, לנו ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, מקבלים את התורה, כאיש אחד בלב אחד, אבל לא רק שמקבלים את התורה כאיש אחד בלב אחד, אלא גם בחג הסוכות, שאנחנו יושבים בסוכה ואנחנו נוטלים את הלולב, שהם מסמלים לנו את האחדות של עם ישראל, כידוע. אז אויבינו, רגע, כשעם ישראל מאוחד, אף אחד לא יכול לנו. זה 4 המינים. הרמח"ל כתב את זה לפני מאות שנים, את הרעיון הזה, שהחזקת 4 המינים, זה מסמל את האחדות, וזה גורם לאויבינו להירתע, כן? והוא מה שאמר הכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מתי נראה עלינו שם השם? שאנחנו ביחד. כל עם ישראל, כל הזרמים, כל השבטים, שאנחנו כאיש אחד בלב אחד, ויראו ממך. ככה מביא הרמח"ל, כן. וכבר היו משיגים זה העניין בגלוי מיד, אילו לא היו החטאים מונים אותו. אמנם על כל פנים מזדמן הדבר לצאת לפועל בזמנו. ועל ידי פרטיות מצוות הלולב, בנענועיו והקפותיו, לכן אנחנו אומרים, אנא השם, הושיענה, את מי הוא יושיע? ראיתי פעם משמו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, נא זה עם ישראל. הושיע את מי? את עם ישראל. הושיענה. ומתי אנחנו אומרים, אנא השם הושיעם? בהושענות. מה זה ההושענות? שאנחנו מחזיקים את ארבעת המינים, והם מסתובבים סביב הבמה, וזועקים וצועקים כל הלב. אנא השם הושיענה. דרך אגב, אני מוכרח לסוכן, נזכרתי לסיפור. מה המקור למנהג הזה שהם מסתובבים בהושענה מסביב לבמה? כן, המקור הוא ביריחו. כשרצו להפיל את חומת יריחו בימי יהושע בן נון, כן, אז הקיפו את יריחו שבע פעמים, ובסוף החומה, הופ, נפלה. זה המקור. אני לפני, זוכר את זה לפני המון שנים, זה היה מלחמת, אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים, טיילנו באזור יריחו, שאפשר עוד היה בחופשי לטייל שם מקום. ובאתי עם קבוצה של מטיילים לתל יריחו. ואני לא יודע אם אתם מכירים את תל יריחו. תל יריחו הוא מקום שאפשר להקיף אותו. יש היריחו העתיקה, כן. ויש שטח פתוח מסביב. נזכרתי ביהושע בן נון, אמרתי לחבר'ה, הקבוצה הזאת הייתה חבר'ה יהודים אמריקאים שבאו כאן להתבשם מהאווירה של ארץ ישראל. אתם יודעים מה? בוא נקיף את תל יריחו, כמו יהושע בן נון. זה הרי ההושענות אנחנו עושים לזכר הדבר הזה. היה יום מאוד חם ביריחו כידוע חם. אבל זכינו להקיף את התל הזה מקצה לקצה. עשינו זכר להקפות של יהושע. ואנחנו בהושענות עושים זכר להקפות של המזבח, נכון? בבית המקדש. אבל המקור לזה זה ההקפות של יריחו, של יהושע בן נון, כן. זה מה שהוא אומר גם כאן. הוא אומר, אנא השם, הושיע נא, ההושענות האלה עם הלולב, זה על מנת לנצח את אויבינו, זה לא סתם אמירה, כן? במיוחד בימים האלה, אנחנו זקוקים מאוד להושענה הזה, כן? ועל ידי פרטיות מצוות הלולב, בין הענועה והקפותיו, משתלם עניין זה להתחזק שליטת השם ברוך הוא על ראשם של ישראל, ולהפיל אויביהם לפניהם ולהכניעם תחתם, עד שהם בעצמם יבחרו להיות להם לעבדים, אומות העולם. לא ירחק היום, לא עבדים במושג השלילי, אלא במושג החיובי. אני נוהג לספר על בחורשיק אחד יפני שהוא בא למכון מאיר לפני תקופה, לפני שנים רבות, והוא בא אליי ואומר, הוא לא אומר, הוא לא יכול לומר, הוא כתב לי פתק, אני רוצה להתגייר. הוא לא ידע, הוא ידע רק יפנית, הוא לא ידע אנגלית, ואני ידעתי רק עברית. עכשיו לך תקשר עם בן אדם כזה שיודע רק יפנית, אבל מה, הוא היה הדבק כל כך במטרה, היה לו תנ"ך שמתורגם מיפנית לעברית, או מעברית ליפנית, סליחה, מעברית ליפנית, הוא היה פותח את התנ"ך, כשהוא רוצה לדבר איתי, היה כותב, מחפש את המילה ביפנית, רואה את זה בעברית, וכאן בצורה כזאת, אז הוא כותב לי, בחור בן 25, משהו כזה, הוא כותב לי, תראה, הוא אומר, אני בדקתי את כל הדתות, מה זה אסלאם, מה זה נצרות, מה זה בודה, והגעתי למסקנה שהיהדות זה דת האמת. זה האלוקים בחר ביהודים. ואני רוצה להיות יהודי. אם תקבלו אותי, טוב. אם לא תקבלו אותי, אני מוכן להיות העבד שלכם. ככה הוא כותב, רמח"ל, רבי יהודה הלוי, לא במושג השלילי של עבד נרצע, אלא הכבוד, לעבוד את עם ישראל, עבד מלשון לעבוד, זה מה שיהיה לעתיד לבוא דרך אגב. נערו אליו כל הגויים כתוב, נערו אליו כל הגויים. היבטי בתפילה יקרה לכל העמים, אמרנו את זה עכשיו בתפילה. והוא העניין שנאמר, אפיים ארץ השתחוו לך, והלכו אלייך, שחור פני מענייך. כי כולם השתעבדו להם, השתחוו להם. לקבל על ידם אור מאור השם ברוך הוא, השורה עליהם. כולם ירצו את אור השם, השכינה שתשרה על עם ישראל, בארץ ישראל, תאיר לעולם כולו. כמו שאנחנו אומרים, הנביא אומר, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים לעולם כולו. זה יהיה לעתיד לבוא. זה אומר הרמח"ל לפני מאות שנים, שלוקחים את הלולב ומנענים שהוא דומה לחרב אבל הוא סמל האחדות של עם ישראל, שאנחנו כולנו ביחד, כל ארבעת המינים כנגד כל הסוגים שבעם ישראל, אז אנחנו בעצם מנצחים. זה הניצחון שלנו. לא ירחק היום, והדברים, האנה או שנה, או שיאנה, אנחנו כבר רואים את זה ככה, היום באיזה מידה, אנחנו נראה את זה ממש עין בעין, ונזכה כולנו לראות באמת בסוכה, סוכה גדולה של כל עם ישראל, בישועת עם ישראל, יהיה לנו חג שמח, בגאולה שלמה, בנחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן. אמן.